טוב, מיד יגיע. קודם כל, פעם שעברה דיברנו על כך שדרך נוספת כדי להכיר את עצמנו זה לזכר איך פעלנו ואיזה כוחות הופיעו אצלנו בזמנים טובים. זמנים טובים. כן? זמנים שגרמו לנו להופעה נפשית מגוונת, עירה מאוד. לעומת זמנים ששם אנחנו יותר כספר החתום, יותר, כן? יותר באדישות, יותר בקהות, חושים ורגשות, כן? לעומת זמנים שמוציאים מאיתנו את המיטב, כן? ואז זו הזדמנות נהדרת כדי להתבונן שוב בכוחות שהופיעו אז, כן? הכוחות שכתוצאה מהגירוי של אותם הזמנים, זמנים, מקומות, כן? הופיעו. להיזכר בזמנים, אפילו להיזכר. כל שכן הם קוראים בפועל, בזמן אמת. זה יכול להיות אתמול, זה יכול להיות היום, זה יכול להיות עוד שעה. כן? בזמנים טובים הנפש שלנו הרבה יותר פעילה, הרבה יותר מגורה. כן? סף הגירוי הוא הרבה יותר גבוה. כן? זו הזדמנות בלתי רגילה לעקוב אחרי הכוחות המתעוררים. כן, אז זה כבר לג מזה. כך אמרנו. כן? על הדבר הזה בא לנו תרגול. בעמוד 61, היה לנו תרגול שעניינו זה לבחון. עניינו זה היה לבחון. עניינו זה היה לבחון. את היישום של העיקרון הזה, בעמוד 61 למטה, וכן הלאה, זה עשינו. ואנחנו בסיפור, גם הסיפור הזה יעזור לנו. להבין טוב יותר, כן, דרך דוגמה סיפורית, כן, כך נוכל להתקדם יותר ביישום העקרונות הנלמדים כאן. אנחנו באופן כללי כידוע בסוגיה, כן, של איך קראנו לה? דרכים לזיהוי כוחות ותכונות מיוחדות באדם. זה הנושא שלנו, התחלנו את זה בעמוד 56, כן. דרכים לזיהוי כוחות ותכונות מיוחדות באדם. גילה עובדת בגן כבר 5 שנים, וממש טוב לה. אם טוב לה, כנראה שיש שם הופעה מאוד עשירה של כוחות נפש. כשטוב לאדם, מתגלים הרבה תכונות, כן? כשטוב לאדם, הנשמה מתגלה, היא מתגלה דרך הכוחות, כן? העיקריים בתוך הנפש, הכוחות שלמעשה מגלים אותה, שטוב לאדם. גילה עובד בגן כבר 5 שנים, וממש טוב לה. היא והגננת מסתדרות מצוין. מערכות יחסים טובות, גם זה כדאי לשים לב, שיש לי מערכת יחסים טובה עם אדם, כן? אני מאוד חווה, אני מאוד חי את הקשר. אפשר לראות את זה בשפת הגוף, אפשר לראות את זה בדיבורים, אפשר לראות את זה במכלול. התכונות והיכולות הנפשיות שמתגלות בקשר, אני סקרן, אני טוב לב, אני משתף, כן? אני מקשיב וכו' וכו'. יש עושר גדול של כוחות, כן? זה מאוד אופייני למערכות יחסים טובות, לא מערכות יחסים מעוסות, כן? בעין ומתוך כך גם באלף. מערכות יחסים מעוסות הן קצת מציגות אותנו בצורה, הייתי אומר, לא חיה, לא זורמת, של העמדת פנים. העמדת פנים זה לא דבר שמגלה את כוחות הנפש של האדם, כי הוא לא חי לאמיתו של דבר. הוא נמצא בהרגשה של חוסר רצון בתוך הקשר. אבל פה מדובר במערכת יחסים טובה, כן? חשוב מאוד. יש אווירה טובה, והכל זורם כמו שצריך. אף אחד משניהם, גם המגננת וגם מנה, כן? לא נמנע מלזרום אל השני. כן? כמו שאמרנו, הזרימה נעשית באמצעות כן, הנחלים והנהרות הנפשיים שהם כוללים את כוחות החיים שבקרבנו. יש אווירה טובה והכל זורם כמו שצריך. לצערה של גילה צריכה הגננת לעבור דירה, ובכך היא מסיימת את תפקידה בגן. לאחר כמה חודשים הגיעה לגן גננת חדשה. אז יש לנו אפשרות לבחון שתי סוגים של מערכות יחסים. מערכות יחסים חיה, תוססת, זורמת עם גילוי נפשי מצוין. כל אחד משתי הצדדים מתוודעים לעצמם, חיים חיים נפשיים, עשירים, מגוונים, תוססים מאוד. יפה. גילה חיכתה בסבלנות וסקרנות להכיר את הגננת החדשה. כן, טבעי הדבר שהיא תרצה שמערכת היחסים עם הגננת החדשה היא תהיה למעשה המשך ההצלחה של הקשר הקודם, כי כל אחד מאיתנו רוצה בעצם להתמיד בחוויה של גילוי נפשי. היא חיכתה בסבלנות. היום הראשון עבר בסדר. גילה אמנם הרגישה קצת פחות נוח עם הגננת החדשה, כן, עם כל ההשלכות שיש לה הרגישה הלא נוחה, אך בסך הכל היה בסדר. היום השני גם כן עבר בשלום יחסי. ביום השלישי קיבלה גילה איזו עקיצה מהגננת, ומצב רוחה ירד מעט. כן? ברור לנו שמצב רוח שיורד, כן, הופך אותנו כבר לטיפוס מסתתר. אנחנו כבר מסתתרים. אנחנו מסתתרים מהזולת, אנחנו מסתירים ומסתתרים. מצב רוחה ירד מעט. ביום הרביעי היא חשה שהגננת לא מחבבת אותה כל כך. כן? ממילא יש פה עוד אטימה, אטימה על גבי אטימה. היא שמה לב שמשהו לא עובד ביניהם כמו שצריך. גילה הרגישה כי הגננת מאירה לה הרבה ולא מעריכה דבר. למעשה לא מקבלת אותה, לא מאשרת את קיומה. כן? יש לנו שתי אפשרויות, או לתקוף את הגננת, או פשוט להיעלם באלף ובעין. כן? פשוט להיעלם. לא מעריכה דבר. לאחר מספר שבועות חשה, כי היא כבר לא נהנית מעבודתה כבעבר. היא נמצאת שם בגופה, אבל לא בנפשה. כן? החוויה היא חוויה כפייתית, חוויה של אינוס, חוויה של חוסר זרימה, חוסר חיות. משהו השתנה. לקראת החופש הגדול התקיים ערב הורים בגן. בסיום הערב ניגשה אחת האימהות אל גילה ואמרה לה, גילה, מה קרה לך? זאת אומרת, זו גילה משנה שעברה. כן? חיה, ערנית, מלאה חדוות חיים, פתאום אטומה, קודרת, כן? כספר החתום. אישיות חסרת מבע, פתאום. כאילו לא חיה. פעם היית מלאת שמחת חיים, מחייכת וצוחקת. היית כמו פרח באביב, ראו את הצבע שלך, את הצבע, כן, את הריחות, כן, מה קרה? פעם היית מלאת שמחת חיים, מחייב צוחקת, היום היית ממש חמוצה, עם מיד ברוגז, מדוע חדלת לתת, כן, את תירושך, מדוע? מה קרה? מה קרה לעץ הנפלא? מה קרה לגפן הזאת שנתנה פירות כל כך נפלאים, ופתאום היא לא נותנת פירות, מה קרה? כמעט לא הוצאת חיוך, משהו קרה? ממי את מסתתרת? זו לא אותה גילה של שנה שעברה. תחושת אהבה והערכה, כן, כל הסיפור הזה בעצם, כן, ממחיש לנו, כן, מלמד אותנו, מהו הטריגר להופעת האישיות? במקרה הזה, זה היה תחושת אהבה והערכה. מחזקת ומגבירה את העשייה החיובית, ומסייעת לאדם להוציא מעצמו את המקסימום. אהבה וערכה, פירוש דבר, רוצים בי, כן? אני משמעותית. מכיוון שאני משמעותית, אתן את כל כוחי. ומהו כוחי? תכונותיי. זאת אומרת, התכונות שלנו בעצם מחכות להתגלות במצב שבו האדם חווה חוויה של, הייתי אומר, ערך. בין אם הוא מברר את הערך הזה לעצמו. בין אם מתברר לו הערך הזה, בעצם עובדה שהוא קורא שהאדם נברא בצלם אלוקים, בין אם הוא מקבל את הערך הזה מסביבתו. כן? הקדוש ברוך הוא, כן, הוא פונה אלינו, ובעצם מלמד אותנו את ערכנו, גם באמצעות התורה, בעצם הגילוי שהוא נפח באדם נשמה, יש כאלו שזה מספיק להם לקרוא את הדבר הזה, כדי להגיע למצב של נוכחות מלאה. נבראתי בצלם אלוקים, אני כדאי, אני אהוב, אני שותף לקדוש ברוך הוא. מה נותר? לממש את השותפות הזו באמצעות כל הכוחות שאני מזהה בעצמי. כן? אז לפעמים מספיק לנו בעצם הקריאה הזו. לפעמים זה חבר שמתייחס אלינו ביחס של אהבה והערכה, כמו שראינו כאן. אך כשאדם חש שמאשימים אותו, כשהוא חש ביקורת וחוסר הערכה, הוא עלול לדאוך ולרדת. הנושא הזה נידון בריחות, בפרק תדוו, בפסקה שנקראת תדמית שלילית. טוב. חש ביקאוזן, הוא עלול לדאוך ולרדת. שתי סיבות. א', זה גורם לו לא להאמין בעצמו. יש כאלו שזה גורם להם לא להאמין בעצמו. ב', למרות שזה לא גורם לחוסר אמון, אבל באותה מערכת שהייתה, בה אני נמצא, שלא מעריכים אותי, אני לא אתן ולא אתגלה את כוחותיי. לא אגלה. לא מוכן לגלות את כוחותיי במערכת היחסים איתך. כי אתה לא מעריך, אני לא מגלה. זאת אומרת, זה יכול להיות בשתי רמות. ולפעמים זה מעורבב, או הרבה פעמים זה מעורבב, שתי הסיבות האלו גם יחד. כן? א', בזה שלא מעריכים אותנו, אנחנו עצמנו מתחילים לחשוב שערכנו ירוד, מכיוון שערכנו ירוד, אין לנו מה להציע בעצם. ואז הכוחות שיש בתוכנו הם כאבן שאין לה הופכין. יש בתוכנו את הכוחות, אבל אנחנו לא משתמשים בהם. כתוצאה מירידת הדימוי העצמי, אנחנו פוסקים להאמין שנפשנו היא מכילה מרגליות טובות, כן? יש מרגליות, אבל הן לא נצצות, כן? הן כמוסות, הן נסתרות בעומק הנפש ולא מגלות את עצמם. יש ערך עצום, כן? להערכה הסביבתית כדי שהכוחות שבאנו יתגלו, כן? יחד עם זה, יכול שהסיבה הנוספת היא שבאופן אפילו לא מודע, אנחנו לא רוצים בעצם, הייתי אומר, לגלות מטובנו, לחוות יצירתיות עם אותו אדם שלא מעריך אותנו. ואנחנו מסתירים את זה מפניו, לא שאנחנו לא מכירים בכוחות האלו. כאשר אנחנו נגיע הביתה ונהיה עם הבעל, האישה תהיה עם הבעל, או איש יהיה עם אשתו, או עם הילדים, הוא יגלה את הכוחות האלו. כשם במרחב הזה יש לו סיבה טובה לגלות אותם. אבל עם אותו אדם לא רוצה. הוא לא רוצה. הציפור הזו לא מוכנה לשיר עם אותו אדם שלא מעריך אותו. פה אני לא מוכן לשיר. כל היום הוא לא שר. כן? משהו. שתי הסיבות. כשאדם חש עם אשמים אותו, כשהוא חש ביקורת וחוסר ערכה, הוא עלול לדאוך ולרדת. במקרים אלו, עלול להיות לנו מעט יותר קשה. כן? למה היא כותבת מעט יותר קשה? לכאורה זה יותר קשה. לא דווקא מעט. עלול להיות לנו מעט יותר קשה. טוב, היא אופטימית. אולי כדי לא לטוע בנו את הרגשה שעבדה תקוותינו. מעט יותר קשה, אם כי אנחנו לא פטורים, כן, או לא חסר יכולת לגלות את כוחנו, כוחותינו גם במערכות יחסים כאלו, מעט יותר קשה. להוציא את כוחותינו ולהשתמש בהם בדרך הטובה. יפה. מזה למדנו א', שאנחנו צריכים להשתדל, א', אנחנו צריכים להשתדל להאיר פנים לאנשים, לתת להם תחושה טובה, כדי שתהיה להם סיבה טובה לשיר את השיר שלהם, את הניגון המיוחד שלהם, את האמירה המיוחדת שלהם, שיהיה להם סיבה טובה, כן? זה מאוד מאוד חשוב. מה הדבר השני שרצי להגיד? שתי סיבות רצי להגיד. שכחתי, אבל זו סיבה מספיק טובה. לפחות לפי הסיפור הזה אנחנו רואים שיש לזה ערך עצום. אנחנו למעשה ביחס שלנו לבני אדם, אנחנו קובעים מה יהיה היבול השנתי שלהם, כן? או לפחות בזמן שנמצאים בקרבתנו. מה יהיה היבול של העץ הזה? האם הוא ייתן קילו, שתי קילו, הוא לא ייתן דבר. עד כדי כך. חשוב מאוד. שימוש בכוח לטוב או לרע בחירת האדם. כל כוח שנמצא בעולם נברא במטרה לטוב, כן? אין כוח שאין לו שורש חיובי, פרט לכוח אחד בלבד, שנקרא מידת העצבות. העצבות. העצבות, עצבות. הכוח הזה אין לו שורש בקדושה בכלל. פרט לעצבות, כל הכוחות כולם שאנחנו מוצאים בתוך הנפש, אפשר להשתמש בהם לטוב או לרע. ראה נתתי לפניך את הטוב ואת הרע, הדבר הזה אמור ביחס לכל כוח שאנחנו מוצאים בתוכנו. כל כוח אפשר להשתמש בו לטוב ולרע.
אפשר לשאול שאלה? כן. עצבות זה משהו טבעי שאפשר להימנע מזה. אז מה המקורות? אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה שיהיה עצבות, אז מאיפה
המקורות? עצבות זה דבר שנוצר, כן? הפעם הראשונה שהופיעה עצבות זה היה אחרי חטא אדם הראשון. עצבות היא תוצאה של ריחוק מעצמנו, ריחוק מהשם יתברך, ריחוק מהתורה, ריחוק מהמצוות. כל הצביעות היא תוצר של העלמות, באלף, העלמות האור אלוקי. ברגע שאלוקים יורד מן המסך, ברגע שנוכחותו, השגחתו, טובו, כן, נעלמים מעינינו, באופן אוטומטי, האדם הוא נעשה עצוב. יש כאלו שבחורף יותר עצובים. למה? למה בחורף יותר עצובים? הכל מתכווץ.
יש גם שמחים בעצבות.
אין פריחה. הם שמחים בעצבות.
שמחים
בעצבות.
כי
זה בתוך
העצבות אפשר להיות
צמח. בתוך העצבות. ונסו יגון והנחה.
כשבן אדם כאילו לא מראה שום רגשות, לא מראה שום אדיש, אומרים שהוא בעם קר. וגם כאילו, נגיד, הקור בדרך כלל כאילו לא מודד שמחה, לא מודד תזוזה.
נכון, נכון. אבל לעומת זה, קור, כן, החורף, הוא גורם עצבות אצל אנשים שחווים את החורף, כן, בצורה חיצונית. אבל החורף, אם מתבוננים באמת בתקופה הזו של החורף, בצורה יותר עמוקה, זה מכניס אותנו פנימה ומאפשר לנו לעשות בדק בית פנימי, פחות להיות כלפי חוץ, פחות להיות ניזונים מרשמים חיצוניים ויותר להיכנס פנימה. יש אנשים שמצווים מעצם העובדה הזו שהחורף גורם להם להיכנס פנימה. הם אוהבים להיות בחוץ, אוהבים להיות יותר מוחצנים. אבל עצבות באופן כללי היא נוצרת כתוצאה מזה שנפגם היחס בין הטוב והרע במערכות ההכרה של האדם. שהטוב הוא פחות דומיננטי, פחות אדם מאמין בטוב, פחות מגלה אותו, הוא נעשה יותר עצוב. יותר עצוב. כן, כתוב שבתקופה שנבוכדנצר שלט בעולם, כל השנים שהוא שלט בעולם, כתוב שלא נראה חיוך על פניה של שום בריאה. אף אחד לא היה מחייך. מזכיר את התקופה באירופה של הצורר, צורר היהודים הגדול. כן? אנשים לא היו מחייכים, פשוט לא מחייכים. כן, אבל יש תקופות שזה מאוד מאוד קיצוני, זאת אומרת שכוח הרע שולט, שהקדוש ברוך הוא נותן ממשלה לרע. כן? אנשים לא מחייכים.
היום זה בהדרגתיות, זה חוזר.
חוזר, נכון. אבל בוא רגע נחזור לנושא שלנו. כל כוח שנמצא בעולם ובנפש נברא במטרה לטוב. פרט לכוח הזה שעליו דיברנו, כן, שאין לו שורש בקדושה. כן. בורא עולם שברא את הכוחות כולם, ברא אותם בשורשם כחיוביים ומועילים. למדנו פה דבר מאוד גדול. הסיבה שאנחנו רואים שכוחות מסוימים משמשים לרע, זה לא בגלל שבשורשם הם רע, כן? אלא בגלל שהם רחוקים משורשם. והם מתפקדים במצב גופני ולא במצב שורשי. כלומר, אפילו כוח הגאווה, למשל, כוח הגאווה. כוח הגאווה הוא כוח שעל פי רוב הוא כוח שלילי. כן? על פי רוב אנחנו רואים באנושות שכוח הגאווה הוא כוח שלילי. האם הכוח הגאווה הוא שלילי בשורשו? ודאי וודאי שלא. בשורש, הגאווה, לאן היא שייכת? לנשמה. הנשמה היא מתגאה בבוראה. זאת אומרת, כוח הגאווה בשורשו הוא להתגאות במציאות השם. זאת אומרת, מה? גאווה ליבו בדרכי השם, והגבה ליבו בדרכי השם. כך נאמר על חזקיה, כן? וזו מעלה לגבי חזקיה. אוקיי, שונו של הרב קוק מוסר ויכה, שהצדיקים, כך הוא כותב, שהצדיקים, גאוותם מלאה בענווה. כל גאוותם זה מכוח מה שהם מרגישים שהם המשך רצונו יתברך. אז איך אפשר שלא להתגאות כאשר אתה גילוי של הרצון האלוקי? אתה לא מתגאה בקיום הפרטי שלך, אלא אתה מתגאה בעצם העובדה שאתה מפרס שבעצם, כן, נע מכוח הרוח, הרצון האלוקי, ואתה בעצם מפנה את הספינה לפי מהלך הרצון האלוקי. זו גאוותך, זו גאווה שהיא כולה קודש קודשי. אז הגאווה בשורשה היא גאווה מאוד חיובית, מאוד חיובית. רק מה קורה? שהגאווה הזו מתגלה בנפש במעמדה הטבעי לפני הבירור של הגאווה הגולמית. לפני הבירור, אז שולטים בה כוחות שליליים יותר. יצר רע שולט בגאווה שלא נתבררה. לכן, כדי שיצר רע לא יוכל להשתלט על הגאווה, אנחנו צריכים לקחת אותה ולברר אותה על פי משפטה של תורה. ככל שאנחנו ממהרים לברר את שורשה של הגאווה, זה מאפשר לנו לעשות בה שימוש חיובי. אבל כל כוח בשורשו הוא חיובי. וזה אמור לגבי קנאה, שנאה אפילו, אוהבי השם, סינורה, אפילו השנאה, אוהבי השם, יש פה ציווי, סינו, כן, אוהבי השם, סינורה, עד כדי כך. מה זאת אומרת? מהי שנאה של אוהבי השם? זה פלא. אוהבי השם, מי שאצלם יש אהבת השם, השנאה משמשת למה? לשנוא את הרע. לא את הרעים, אלא את הרע. פלא פלאים, בדיוק. תם חטאים, לא חטאים. זאת אומרת, אהבת השם היא מאפשרת לשנאה להתברר בשורשה. ולמה נוצרה השנאה? לכוון אותה כלפי הרע, וביירת הרע מקרבך. מדהים. וכך לגבי כל המידות כולם. כן.
כולל כעס?
כולל כעס. תסתכל באורחות צדיקים. כן, אף פי שאמרנו שהכעס הוא מידה רעה, אבל צריך להשתמש בכעס כנגד הרשעים, לכעוס על הרשעים. לכעוס על הרשעים, הכוונה היא לכעוס כמובן כלפי חוץ, כן? משהו מסביר שם באורחות צדיקים וכן הלאה. כן? גם מידת הכעס, יש בזה מחלוקת. יש אומרים שרק מה שהותר זה כעס הפנים, ויש כאלה שסוברים אפילו של צדיק גדול, אפילו מותר לו לעורר את מידת הכעס בתוך הנפש. כן? כך אומר רב קוק, מברר את זה. יש לזה כמה וכמה מקורות. יש בזה מחלוקת, כן? האם הותר כעס הפנים או גם כעס הפנים. לא כל אחד יכול להשתמש בכעס הפנים, כן? לעורר את הרגש הזה בתוך הנפש, צריך להיות במדרגה מאוד מאוד גבוהה כדי להשתמש בכוח הכעס לקדושה, זה נכון? כן? והדרך החינוכית היא באמת לעולם יהיה אדם הנפתן כהלל, ולא קפדן כשמי, כדי שלא יבוא לידי כעס חלילה, אז זה יכול ליפול. אבל בהחלט, גם מידת הכעס, כן, בשורשה, היא משמשת לקדושה. בשורשה. כן, זה מה שאומר לנו כאן. בורא עולם שברא את הכוחות כולם, ברא אותה, מה שהיא אומרת לנו, בורא עולם שברא את הכוחות כולם, ברא אותם משורשם כחיוביים ומועילים. כולם משמשים לגילוי רצונו יתברך. כן? וקיומם הוא טוב מהיעדרם. שלא תאמר שהיה עדיף עולם בלי כעס, כן? לו יצויר שאפשר היה לעקור את מידת הכעס מן הנפש, היית אומר שהעולם היה טוב יותר? טעות. לא. קיומם הוא טוב מהיעדרם. אסור בשום אופן לעקור ולסרס את הנפש מכוח מסוים. כי ברגע שחסר הכוח הזה, יחסר איזשהו דגש, כן? איזשהו קו אופי בקדושה, כן? האלוקית. הרצון האלוקי לא יתגלה בשלימות בלי המידות האלו. כל כוח הוא חשוב יותר. כן? יש כוחות חשובים יותר, פחות יותר, אבל כל כוח שלו מקום מתפקיד. עם זאת, לנו, בני האדם, ישנה בחירה חופשית, באופן בו נשתמש בכוחותינו. הכוחות האלה נשארו פתוחים. הנמר, שהוא משתמש בעזותו, אין לו אפשרות להשתמש בעזות מעבר ומחוץ, חוץ למסגרת שהטבע קבע לו. הוא ישתמש תמיד בעזות למה? לטרוף. הוא לא ישתמש בעזות למטרות שהעזות לא נוצרה בשבילה. האדם לעומת זה יכול להשתמש בעזות למטרות מאוד שליליות, בגלל כוח הבחירה. בעלי חיים אין להם בחירה. כל הכוחות שלהם הם בעצם מתוכנתים למטרה מאוד מסוימת. ברגע שהוא לא רעב, הוא לא יעז. ברגע שהוא לא יהיה רעב, האריה לא יהיה גיבור, כן? והנשר לא יהיה קל, והילה לא תהיה קלה לרוץ. אם אין לה סיבה להשתמש בתכונה שלה, היא לא תשתמש בה. יש לה מטרה מאוד מאוד מדויקת. מאוד מדויקת. לאדם יש בריאה חופשית. יכול לקחת כל כוח נתון ולהשתמש בו, לטוב ולרע. הדבר הזה הוא, כן, יש בו סיכון גדול מאוד, יש בו יתרון גדול מאוד מצד שני. בריאה חופשית מעניקה לאדם יכולת של קניין של מעלות, כן, לקנות את הדברים ברצונו החופשי, זה דבר מאוד מאוד גדול. זה מעניק לאדם מידת חופש וחירות פנימית גדולה מאוד. לא הזמן להאריך בזה כרגע, יש בזה מעלה גדולה. בכל אופן יש בריאה חופשית. באופן בו נשתמש בכוחותינו. בכל כוח ניתן להשתמש בצורה חיובית או שלילית, לבנייה או גם להרס. ניתוב הכוחות תלוי בנו, אבל ניתוב הכוחות הוא ייתכן ומתאפשר רק באמצעות פיתוח ההכרה. אי אפשר להשתמש בכוחות הנפש אם אדם לא משכיל בשכלו להעלות את המידות לשורשם. כן? לא משכיל בשורשו, לא משכיל להעלות את המידות לשורשם. להשתמש בכוחות הטבעיים האלו, לחשוב שאפשר להשתמש בכוח הכעס באופן כזה שהטבע יברר את כוח הכעס, זה בלתי אפשרי. למה? כי אין חבוש מתיר עצמו, מבית אסורים. הטבע לא יכול לברר לטבע. צריך כוח שהוא גבוה מן הטבע, וזה כוח השכל. אגב, כשאנחנו רואים כוח השכל, אין הכוונה כוח אקדמי, שכל אקדמי, חיצוני. מדובר על שכל של תורה. כי שכל חיצוני הרבה פעמים הוא מושפע מהמידות הרעות עצמם. ואז הוא מהווה חותמת גומי ליצר הרע, כדי להוליך את המידות אצלו. זה לא טוב. לכן צריך להיות שכל שהוא חופשי לחלוטין, לדון על האמת מצד עצמה. ואם אדם, כן, לדון על האמת מצד עצמה, כלומר, אתה צריך לברר, כן, שהשכל שבו אתה משתמש, יש לו יכולת להתרומם מעל הטבע, להתרומם מעל הטבע, ולקבוע לטבע את המהלך שלו, את המגמה שלו. אבל אם השכל שלך הוא בעצם מאשר את המהלך הטבעי, ולא מבקר אותו, ומשחק לידיו, מה מועיל טבע כזה? מה מועיל שכל כזה? לא מועיל? לכן, יש חשיבות עצומה. כל מי שלומד תורה יודע שבהתחלה, שלומדים תורה, אסור לחדש חידושים ולהמציא המצאות עם השכל שלנו. למה? כי השכל שלנו, מאיפה הוא בא? הוא מושפע ממידות כאלה ואחרות, כן? מי ינקה את השכל מהמומים שמטיל בו הטבע? כך אומר המסילת ישרים. הדעת את הדעת, כן? והדעת, כן? הרי צריך תקן אותה. יש בה מומים שמטיל בה הטבע הגופני. לכן, כשאדם מתחיל ללמוד תורה, הוא צריך קודם כל להקשיב. הסקט ושמע ישראל. הס, ואחרי זה קטט. קודם כל שתוק. תקשיב. כן? אביל, מחריש, לחכם, יחשב. כי ברגע שאתה מחריש, אתה לא נותן לטבע לדבר. כשאתה לא נותן לטבע לדבר, השכל שלך הוא נחלץ מן הטבע, הוא מפתח לעצמו את היכולת להתבונן על הדברים מלמעלה. אבל אם אתה מדבר, כן, למקשקש, בעצם השכל שלך הוא נגוע. אין לו יכולת להתרומם מעל הטבע. זה חשוב. נקודת הבחירה נמצאת באופן ובצורה בה נשתמש ונפעיל את כוחותינו השונים. עוד פעם, סליחה. ניתוב הכוחות תלוי בנו, דילגתי. ניתוב הכוחות תלוי בנו. נקודת הבחירה נמצאת באופן ובצורה בה נשתמש ונפעיל את כוחותינו השונים. זה קוראים לזה נקודת הבחירה. כן? נקודת הבחירה של האדם, כן? זה בעצם אותה מדרגה שבה הוא משתמש בבחירה החופשית שלו. כלומר, אפשר לראות בכל אדם, על פי התנהגותו, באיזה אופן הוא משתמש בבחירה החופשית שלו. כן? מה נקודת הבחירה שלו? יש אדם שנקודת הבחירה שלו, זה במקום לגנוב 200 שקל ביום, לגנוב 100 שקל ביום. יש אדם שנקודת הבחירה שלו, זה לא לגנוב אפילו שקל ביום, אבל עדיין להתאבות לגנוב או לרצות לגנוב. כן? וכן הלאה וכן הלאה, יש מדרגות עד אינסוף. נקודת הבחירה היא מציינת את המקום שבעצם המוסרי שלנו, נקרא לזה כך. כן? כי המדרגה המוסרית היא נקבעת על פי רמת השימוש בבחירה החופשית. אז רמת השימוש בבחירה החופשית היא ניכרת דרך מעשה, מעשה האדם. שמתבוננים רואים בדיוק איפה נמצאת הנקודה שלו. אין, באיזה נקודות הוא בוחר בטוב, באיזה נקודות הוא בוחר ברע. כן. זה משמעות המשפט שנאמר כאן. כן.
זה הכל
שהרמה. לפי רמת הבחירה החופשית, כן. האופן שבו האדם משתמש בבחירה החופשית.
איזה מובן יכול להשפיע על הבחירה
החופשית
שלך?
מה?
איזה מובן אפשר להשפיע על הרמת
הבחירה החופשית? הבחירה החופשית היא מתוקנת ככל שמתקיים בה מה שהתורה אומרת. ראה נתתי לפניך את הטוב ואת הרע, את הברכה ואת הקללה, את החיים ואת המוות. כל עוד אין לך אמצעי שבאמצעותו אתה רואה את החיים ואת המוות, וקראנו לאמצעי הזה איך? שכל. רק השכל מסוגל להראות לנו זה מול זה את החיים ואת המוות. להראות לנו את הרע על כל משמעותו. להראות לנו את הטוב על כל משמעותו. כל עוד אדם לא רואה את הרע ואת הטוב כשתי מערכות סותרות, הבחירה החופשית שלו היא בעצם לא במילואה. כל עוד האדם לא יודע להגיד לרע רע ולטוב טוב, הוא למעשה לא יכול למצוא את הבחירה החופשית שלו. בחירה חופשית זה רק מתוך שאתה רואה שתי אפשרויות ואתה בוחר את הטובה שבתוכם.
זה יכול להיות שבשתי הבחירות
לא מבלבלת, אבל מורכבת יותר. הבחירה החופשית יודעת לקחת מן הרע גם את הטוב שבו. הבחירה החופשית. הבחירה החופשית, שהיא באמת מסתייעת בשכל התורני, השכל יודע לרדת לעומק הרע ולהוציא ממנו אפילו את היסודות החיוביים. יש פסקה שלמה, זה באורות התשובה. שהרב מדבר על זה בדיוק על זה. להוציא את הטוב שבתוך הרע. שזו המשמעות העמוקה של החזרה בתשובה בעצם. שאדם יודע להוציא את הטוב שבתוך הרע. כן. אבל בשביל זה צריך להגיע למדרגה מאוד גבוהה של הכרה שכלית. אחרת, בלתי אפשר. כן. אז בחירה חופשית זה כאשר באמת עומדת מול עינינו, עומדות שתי האפשרויות האלו, אנחנו מבינים את משמעותן.
הוא נשאר בגלות או לעלות לארץ?
יש לזה הרבה דוגמאות. בסייעת השרים אומר זה. איך הוא אומר שמה? מי שרוצה להיות זהיר, שתיים הם השקפות הצריכות לו. כן? אחת שידע מהו הטוב, האחד שידע מהו הטוב אמיתי שיבחר בו, והשני שידע מה רע אמיתי שינוס ממנו. אתם רואים? זה בשפתו של מסיעת ישרים, זה נקרא, כן, בחירה חופשית, שידע מהו הרע האמיתי שינוס ממנו, ידיעת הרע צריכה להוליד בו את הסלידה מהרע, וידיעת הטוב צריכה להוליד בו את החפץ והחשק לבחור. כשאדם נמצא במעמד בחירי כזה, הוא נקרא אדם בוחר. ככל שהמדרגה הולכת ויורדת, אין לאמיתו של דבר, אין לו לאדם כל כך בחירה. הדברים שעושה זה לא מכוח בחירה, לא מכוח ידיעה של האפשרויות שיש בידו, אלא פשוט נגרר ונשאב לאפשרות האחת שלמעשה פעילה בתוך נפשו. אין לו למעשה אפשרות לבחור. כן? אדם שמעשן סיגריות, כן? ואומר לנו שהוא בוחר בכך, הוא למעשה לא בוחר בכך, מכיוון שהוא לא ראה לנגד עיניו, כן? את האפשרות של לחדול מזה, או לפחות לא בירר לעצמו עד כמה חשוב וטוב לחדול מזה. ממילא כשהוא מעשן, הוא לא יכול להגיד בחרתי לעשן, אלא אם כן הוא ידע את שתי האפשרויות, וידע שטוב מאוד לחדול מכך, ואפילו היה רוצה בכך, אבל מה לעשות שכרגע מפאת איזה מצב נפשי, הוא זקוק לכמה שחטות. אז הוא בוחר באישון, כי הוא בחר בזה, זה קשור לסוגיה שהעלית, הוא בחר בזה מתוך הבנה שהדבר הזה עם כל שליליותו, ברגע המסוים הזה יש לו מקום. אותו דבר אדם שעסוק בגמילה מהתמכרות לסמים, הוא לוקח את האדולן כחלק מתהליך הגמילה שלו. אז הוא אכן בחירה. לקחת סם תחליפי מאושר על ידי משרד הבריאות, זה אכן בחירה. והוא שייך למהלך של הגמילה. למרות שלכאורה יש פה פעולה שהיא הפוכה מגמילה. יכול להיות. כן, ברוח הדברים האלה. אנחנו צריכים פה לעצור. בואו, תשאל אותי בחוץ, דוד.